כן, פרק תשיעי, סימן י"ז, הגמרא אומרת, תנו רבנן. תנו רבנן, זאת אומרת שהגמרא מביאה ברייתא. מקור קדום, שאומנם לא נכנס למשנה, ועל כן הוא נקרא בר, ברייתא, נשאר בחוץ, ומכל מקום הוא בעל משקל בירורי חשוב, ובעל משקל כמעט כמו המשנה. על כל הפנים, הרבה ברייתות מובאות בגמרא, והרי זו אחת מהן. תנו רבנן. בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר בשבעה בו. אמר רבא דכולי אלמא, כלומר בין התנא קמא שאומר שבשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל, ובין רבי יוסי שאומר שבשבעה בו ניתנו הלוחות לישראל, כולי אלמא לא חולקים בכך שבראש חודש עטו למדבר סיני. בזה אין מחלוקת שביום השלישי, בחודש הראשון, ביום הראשון של החודש השלישי, לצאת בישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אז כולם לא חולקים שבראש חודש עטו למדבר סיני. כתיב האחה, כתיב מתי שהגיעו להר סיני, אז כתוב ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם בפרשת בו, פרשה קודמת, לפני פרשת יתרו, ששם כתוב ביום הזה באו מדבר סיני, אז כתוב החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן ראש חודש? אף כאן ראש חודש. בואו נראה רש"י. בשישי בחודש, דאקטיב, זאת אומרת, בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות. איך הוא יודע שזה היה בשישי בחודש? תנא קמא, אומר רש"י, דאקטיב, ויחסהו הענן 6 ימים. ויחסה הענן את הר סיני 6 ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. סביר להו, כי רבי יוסי הגלילי דאמר בפרק קמא דיומא, זה היה מעשה אחר 10 הדיברות. ועל כן הם סוברים שבשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל, ומה שכתוב ויקרא אל משה ביום השביעי, זה מדובר אחר מתן תורה, אחר מעמד הר סיני, אז קראו השם והוא נכנס אל הענן ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. אבל רבי יוסי חולק על רבי יוסי הגלילי, שתנא קמא סובר כמו רבי יוסי הגלילי, ורבי יוסי סביר אלי דמשה וכל ישראל עומדים לקבל 10 הדיברות, ולא הכתוב, לא בא הכתוב, אלא לחלוק כבוד למשה. זאת אומרת, הם עמדו שם 6 ימים, וביום השביעי ויקרא השם אל משה, בוא, ואז ויאמר לו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואז התחיל מעמד הר סיני. אז ישנה מחלוקת האם הפסוק הזה שנאמר ויקרא אל משה, האם הוא מסמן את השנייה שלפני מתן תורה, או קריאת השם למשה אחר מעמד הר סיני, שהוא עוד קורא לו, בוא, תהיה איתי 40 יום ו-40 לילה, ויתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה שנתתי לו אותם, תקבל את לוחות הברית. זו המחלוקת. שוב, סיכום, וצריך להחזיק ראש, כי בזה עכשיו תדון הגמרא מכאן ועד דפים רבים קדימה. להוכיח האם כשיטת רבי יוסי הגלילי, שזו שיטת תנא קמא, או כשיטה שאומרת שבשישי ניתנו הלוחות לישראל, לא, בשישי היה מעמד 10 הדיברות, מעמד הר סיני, או לפי שיטת רבי יוסי שבשביעי. אמנם כולי אלמא לא פליגי, אומר רבא, שהגיעו למדבר סיני, להר סיני, הגיעו בראש חודש. האם הם חיכו שישה ימים וביום השביעי היה מתן תורה לפי שיטת רבי יוסי, או האם הם חיכו שישה ימים וביום השישי היה מתן תורה לפי שיטת רבי יוסי הגלילי. אז זה מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי, שהוא התנא קמא, תנא קמא סביר כמותו, לבין רבי יוסי. טוב. והגמרא מוכיחה שבחודש השלישי יצא בני ישראל בארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני. אז ומקודם היה כתוב, בחודש הזה לכם ראש חודשים. אז בחודש השלישי, ביום הזה, מה הכוונה בחודש? 30 יום יש בחודש. מה זה ביום הזה שבחודש? אלא חודש הזה לכם ראש חודשים. אז אתה רואה שהביטוי חודש שם ביחס להוראת הקדוש ברוך הוא למשה מהו ראש החודשים, אז שם כתוב ביטוי חודש, והתורה מתכוונת בחודש לראש חודש. למדת שהביטוי חודש הוא מדבר על ראש חודש, ומזה נלמד שכתוב בחודש השלישי יצא בני ישראל למצרים, ביום הזה במדבר סיני גם כן ראש חודש. ובזה כול עלמא לא פליגי, זה מה שלמד אותנו רבא ביחס למחלוקת התנאים, רבא הוא אמורה, תקופה מאוחרת, ויש מחלוקת תנאים, שהברייתא היא מתקופת התנאים, היא מקבילה ליצירת המשנה, ושם ישנה מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי, תנא קמא, ורבי יוסי, האם חיכו שישה ימים, או חיכו שישה ימים, וביום השביעי ניתנה תורה. טוב, זה, אני חושב שזה מספיק לנו בתור פתיחה. או אולי לא, עוד קצת נקרא. עוד קצת נקרא בגמרא, ואחר כך ניגש לביאור של הרב, שזה העיקר שלשמו התכנסנו. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, כתיב אתם בחודש הזה לכם ראש חודשים, ביום ההוא בא מדבר סינה, וכתיב אתם בחודש לכם ראש חודשים, מעלן ראש חודש, אבקר ראש חודש. אז בזה כולי אלמה לא חולקים, אומר רבה, שזה היה ראש חודש, שהגיעו להר סיני, למדבר סיני, ועוד דבר כולי אלמה לא חולקים. ודכולי אלמה בשבת ניתנה התורה לישראל. גם בזה אין מחלוקת, שבשבת מתן תורה עצמו זה אירע בשבת. איך יודעים? כתיב האחה, כתיב במתן תורה, באחד מעשרת הדיברות, מה שכולכם יודעים, כתיב האחה, זכור יום השבת לקדשו, וכתיב התם, ביחס ליום צאתך מארץ מצרים, אז ויומר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מה להלן בעיצומו של יום? אף כאן בעיצומו של יום. מה להלן שם? במה שלמדנו פרק י' ג' ביחס ליציאת מצרים, ויומר משה לעם, זכור את היום הזה, איך שהם יוצאים מצרים, ביום הזה אומר, זכור את היום הזה. הם עומדים ביום יציאת מצרים, והוא קובע להם, הוראה לדורות, זכור את היום הזה. הביטוי הזה, זכור, זה ביטוי נורא מיוחד. כי אנחנו דווקא רגילים, כי כך עושים קידוש, זוכרים שבל גדשוד, אבל זה כמו שהרבה, אנחנו, הפה שלנו יותר חכם מהשכל שלנו, זה לא כל כך טוב. צריך לשים לב שזה ביטוי לא נורמלי. כי בעברית לא אומרים זכור בחיי היום יום. יש בעברית מושג שנקרא זכור. הוראת פקודה, תעשה את זה. או כשאתה מתחיל זה, אז זה זכור. זכור האיש לטוב. אבל מה זה זכור? תגיד, נו, זה סגנון כזה של המקרא. טוב, יכול להיות שזו תשובה, אבל פה כתוב זכור, ופה כתוב זכור, וזה מיוחד. כנראה, שעיצומו של יום, בעיצומו של יום, ככה מדייקת פה הגמרא, אני לא יודע אם זה הטעם הבלעדי לומר את המילה זכור, אבל זה מספיק בשביל הגזרה שווה. מה ביחס ליציאת מצרים, המצווה לזכור את היום נאמרה בעיצומו של יום, של אקט היציאה, אז הוא אומר לו זכור, אז מתי שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, אין זאת אלא זה גם כן בעיצומו של יום השבת, שאומר לו זכור את יום השבת לקדשו, זו הוכחה. זו הוכחה, ועל כן כולי אלמא לא פליגי. כמו שהם לא חולקים ביחס לזה שהגיעו ישראל למדבר סיני בראש חודש, מדיוק והשוואת הסגנון המקראי, ככה אין להם מחלוקת שניתנה תורה בשבת. מה להלן בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום. אז במה הם חולקים? למה זה סובר שבשישי בסיוון ניתנה תורה, וזה סובר שבשביעי בסיוון ניתנה תורה? כי פליגי בקביע דיארכה. הם חולקים בקביעות החודש. מתי באותה שנה היה ראש חודש? האם באותה שנה היה ראש חודש ביום ראשון, או באותה שנה היה ראש חודש ביום שני? מתי נקבע ראש החודש באותה שנה? בזה הם חולקים. ועל פי זה, אם הגיעו ביום ראשון, חיכו שישה ימים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ובשבת ניתנה תורה. זו כנראה שיטת רבי יוסי, שאומר בשביעי ניתנה תורה, אבל לפי שיטת רבי יוסי הגלילי, שהוא שיטת תנא קמא פה, אז בשני, מאחר שבשבת ניתנה תורה, כולה על מלא פליגי, הם מוכרחים להגיד שהוא סובר שראש חודש היה בשני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ובשבת, שזה היה היום השישי, ניתנה תורה. טוב, בזה הם חולקים. בקביע דיארכה, באיזה יום הוקבע החודש? רבי יוסי סבר בחד בשבא, בחד בשבוע, בשמה, בחד בשבוע, יקבי ירחה, ופה אני יוצר, כי הגמרא עכשיו תתחיל לדון, אז מה הם עשו שם כל הימים? מה הם עשו שם כל הימים? מה עשו ביום ראשון? מה עשו ביום השני? מה עשו ביום השישי? כל אחד מה עשו, ורבי יוסי צריך לענות מה עשו בעוד יום אחד, אחרי שמצאת להם מה לעשות בכל ששת הימים, או בכל חמשת הימים, ביום השישי, נגיד לפי תנא קמא, אז ניתנה תורה, אז הם כבר יודעים מה עושים ביום השישי. אבל מה עושים לדעת רבי יוסי שישה ימים? אז הוא יצטרך למצוא עוד תעסוקה לעם, ובזה תדון הגמרא פה בהמשך. אבל אנחנו כבר לא נפליג בזה, ונחזור ללימוד המעיין באמת שלנו בדברי הרב בעיניה. אז עכשיו אנחנו חוזרים לסימן י"ז, תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר בשבעה בו. אז אתם זוכרים, בשישי בחודש זה שיטת רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת שיטת תנא קמא. ורבי יוסי לא הגלילי אומר בשבעה בו. החודש המיוחד שבו ראויה שיטתנו לפנים החדשות העיקרות שהצטרפו אלינו פה, אז שיטת הלימוד שלנו היא לקרוא, הנה, קודם אנחנו קוראים את הגמרא, מנסים להבין את הגמרא עד כמה שאנחנו מבינים בכוח עצמנו בעזרת רש"י, ואחר כך אנחנו קוראים את הרב, ודרכנו לקרוא את הרב, את כל הפסקה מתחילתה עד סופה, בקריאה גרסאית, בלי הסברה, ואחר כך קוראים אותה פעם שנייה ומנסים לוודא שהבנו כל מה שכתוב בה. אז זה מה שנעשה עכשיו. אז תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. רבי יוסי עובר בשבעה בו, החודש המיוחד שבו ראויה הייתה התורה להינתן, מונה הוא את ימיו כבימי בראשית. התורה, שהיא צורת האדם, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד, היא גם כן צורת העולם כולו. ואחרי אשר תחתום התורה את חותמה על האדם, אחרי שתיכתב על לוח ליבו, אחרי שהאידיאלים האלוהיים של תורת אלוקים אמת השתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו. מצד הערך הראשון של הופעת התורה על האדם, להשלים אותו, לברותו כבריאה חדשה בצורה תמימה, ראויה היא התורה להינתן בשישי בחודש, במניין המתאים ליצירת האדם בשישי לימי בראשית. אולם לערך היותר מתרחב למגמה של תורה ביחוסה אל ההוויה כולה, שתתעלה על ידי יוליו של האדם, על ידי התורה, השלמת צורתה של ההוויה בנשמה היתרה שבאדם, שעולמים כולם מתעלים בעילויה, זאת היא מנוחת חיי העולמים ביום השבת. ביום שחודשה במנוחה לעולם, ליתן לו את השלמתו העליונה, ראויה מצד זה התורה להינתן בשבעה בחודש. וכאשר תואמות הן שתי הפעולות הגדולות הללו, הערה צורת האדם באור האלוהי העליון, באופן שתהיה על ידי זה ראויה להיות צורה מרכזית להחיות את כל היקום כולו, לחדור אל העירו, על כן קיימות הן השתי השקפות ביחד. בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו. תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו. אם אינני טועה, אם הבנתי מהקריאה הראשונה, מה שאני לא בטוח שהבנתי, אבל יש לי הרהור ואני חולק אותו איתכם, שהרב מבחין שיש פה סגנון כתיבה מיוחד. כי לו היה כתוב בסגנון שגרתי, אז היה כתוב תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. אבל סגנון הקצרני הזה, שהוא מתבסס על דברי התנא קמא, שאומר תנא קמא אומר בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו, זה סגנון כזה של תוך כדי דיבור שלכם, הדיבור של רבי יוסי, הרב בפירושו מתייחס לזה ומסביר מדוע זה ככה. החודש המיוחד שבו ראויה הייתה התורה להינתן, מונהו את ימיו כמימי וראשית. התורה, שהיא צורת האדם, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד, היא גם כצורת העולם כולו. אחרי אשר תחתום התורה את חותמה לאדם, אחרי שתיכתב על לוח ליבו, טוב, גם פה אני אתוודא לפניכם, אצלי בספר כבר כתוב כנראה מהלימוד הקודם שלנו שיש לי המלצה למחוק את המילים אחרי ש, כי אם לא יהיה כתוב אחרי ש, אז המשפט יהיה מובן כמין חומר. ואם נשאיר את מה שכתוב אחרי ש, אז אני לכל פחות לא יודע להסביר את המשפט. החודש, עוד פעם אני קורא מההתחלה, החודש המיוחד שבו ראויה הייתה התורה להינתן, מונהו את ימיו כמי בראשית. התורה שהיא צורת האדם, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד, היא גם כן צורת העולם כולו. אחרי אשר תחתום הצורה את חותמה על האדם, אחרי שתיכתב על לוח ליבו, האידיאלים האלוהיים של תורת אלוקים אמת, ישתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו. ועל כן, התורה היא לא רק צורת האדם, היא גם כן צורת העולם כולו. באמצעות זה שהתורה היא צורת האדם. אבל בוא לאט, עוד פעם. החודש המיוחד שבו ראויה היא התורה להינתן, ראויה הייתה התורה להינתן, מונהו את ימיו כמימי בראשית. יש פה איזה הקבלה, מתאם, בין בשישי בחודש או בשביעי בחודש, זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה מהדהד לנו את הרושם של ימי בראשית. ובשביעי, כולנו יודעים, אז כן, זה לא מקרי שזה מהדהד לנו את זה, כי באמת זו כוונת הבורא, זו כוונת המשורר, זו כוונת נותן התורה. כוונת התורה להגיד לנו שמתן תורה יש בו עניין הגבה למעלה מהערך התרבותי, הרוחני, שעניינים תרבותיים זה דברים שמשמעותם במסגרת התנהלות חיי האדם והחברה, הלאום, ציוויליזציות, אבל זה לעולם קשור באדם. אבל התורה היא לא דבר משמעותי לאדם בלבד, והיא מאוד משמעותי לאדם. אבל התורה באמת היא ממד אונטי, היא ממד הווייתי, היא ממד משמעותי למציאות כולה. ועל כן, כמו שהסיפור המקראי מתאר לנו את השתלשלות, מאורעות, התרחשות, בריאת המציאות, הופעת המציאות היא באה באיזה מקצב של 6-7, לא מקרי הוא ומכוון הוא שגם הממד הכל כך מסורג בהוויה כולה, שקשור באשיות ההוויה כולה, כתורה, גם הוא בא במקצב 6-7. על כן, זה לא מפתיע. החודש המיוחד שבו ראויה התורה, הייתה התורה להינתן, מנהו את ימיו כבימי בראשית. ששת ימים הראשונים, ואז מתרחש שם משהו. כי התורה, וישנה פה הגדרה מה זה התורה, התורה היא צורת האדם. וישנה פה הגדרה של המושג צורת האדם. מה זה צורה? צורת האדם זה המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. כל זאת זה מצד אחד. אז התורה הזאת שהיא צורת האדם, היא לא פחות ממה שהיא צורת האדם, היא גם צורת העולם. היא צורת העולם כולו. איך התורה היא צורת העולם, ומה זאת אומרת צורת העולם? אם התורה היא צורת האדם, זאת אומרת צורת האדם, כלומר, איך אומרים צורת האדם במילים אחרות? המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. אז אם אומרים שהתורה היא גם צורת העולם, אז מה זאת אומרת היא צורת העולם? כלומר, היא המחשבה העליונה עושה את העולם לעולם. שתי הגדרות הם מסבירות לנו את המושג ששמו תורה, והרעיון הכללי על כן, על נתפלא שיש את מקצב העולם במקצב התורה. איך שמופיע העולם, באיזה סדר כזה של הופעת העולם, גם סדר דומה להופעת התורה. זה בגדול, זה מה שנקרא היער, הרעיון הכללי של המשפט פה, הרעיון העיקרי של המשפט פה, גם אם לא, עכשיו דייקנו בכל עץ ועץ, בכל פרט ופרט. והנה, איך צורת העולם, איך התורה תהיה צורת העולם כולו, איך התורה תהיה צורת העולם כולו, היא תהיה צורת העולם כולו על ידי שתהיה צורת האדם. אחרי אשר תחתום התורה את חותמה על האדם, אחרי אשר תצייר, תעצב, תחתום את הצורה, תהווה את המחשבה העליונה העושה את האדם במקום שהאדם יגלם את התורה, אז בזאת יתגלה שהחותם הזה של התורה שבאדם הוא חותם המציאות כולה, הוא חותם ההוויה כולה, הוא חותם היש כולו. איך היא תחתום את חותמה על האדם? אחרי שתיכתב הלוח ליבו. אז האידיאלים האלוהיים של תורת אלוקים אמת, הם לא רק יחתמו על לוח ליבו של האדם, אלא ישתרשו בתוכיות נשמת היקום כולו. טוב, עשינו בזה סיור על פני כל היער, ואני רוצה לחזור פה על היער הזה עוד פעם, ולעיין בעצים בו. ולוודא שאנחנו קולטים מה שמתרחש פה. או מה כתוב פה אל כל הפרטים. אז עוד פעם, החודש המיוחד שבו ראויה הייתה התורה להינתן, מונה את ימיו כבימי בראשית. עד זה אני מניח שבמה שאמרנו, אז זה מובן לכל, על כל פנים, כמו שאני מבין את זה, ואז אני לא יודע להסביר לכם יותר ממה שאמרתי, ואני מניח שמכאן ואילך אתם יודעים את מה שכתוב פה כמוני. עכשיו, לגבי המשפט השני, שהוא בא לבסס את המשפט הראשון, הוא בא לנמק, להרחיב, מדוע באמת מה שנכון שהתורה היא באמת, יש לה עניין במעשה בראשית כולו. אז המשפט השני בונה רעיון שלה, שהמבנה שלו הוא אומר, התורה היא בסיכום של דבר אמורה לעצב את האדם, האדם הוא יסוד מרכזי בעולם, ומתוך כך התורה היא יסוד מרכזי באדם עולם. וזה עניין אחד. והוא אומר את זה כך, התורה שהיא צורת האדם, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם, אז הרי אני נמסור בעיקר לחברים החדשים, ידיעה שהוותיקים כבר יודעים את זה מזמן, כי אנחנו נוהגים בלימוד ארוך השנים שלנו לשנן את זה הרבה פעמים, אבל לגבי הפנים החדשות, תשמעו בפעם הראשונה. תדעו לכם שבאים לפצח את הכתיבה הנעלה של הרב קוק, הרבה פעמים הכתיבה הזאת היא כתיבה קדושת שכל, וזה מה שעושה אותה לנדירה. רוב האנשים לא רגילים להשתמש בשכל מרוכז כזה כמו הכתיבה של הרב קוק. על כן, אנשים לא מעלים על דעתם שכל מילה היא מכוונת, ויש כללים לכתיבה ולתכנים, וזה מה שעושה לפעמים, זה לא רק זה, אבל אחד מהסיבות שהכתיבה של הרב, למי שלא מיומן בה, היא לפעמים פשוט לא מבין מה כתוב פה. למרות שאם יקרא עיתון יבין, אבל יקרא את זה, לפעמים מרגיש שהוא לא מבין. אז יש לזה כמה וכמה כללים שיכולים לסייע, והריני למסור לפניכם אחד מהם. כלל קטן וחשוב. והוא, למשל, כמו המקרה שקורה אצלנו פה. יש ביטוי של הרב, התורה היא צורת האדם, ואז בא משפט, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד. עכשיו, אתה לא בדיוק מבין מה זה, שני מילים, אני עכשיו מניח כישראלי מצוי, אז הוא לא בדיוק יודע מה זה צורה, מה זה צורת אדם, כל פעמים, מה הוא מתכוון פה הכותב, כי זה לא לגמרי סגור אצל הקורא של ימינו, מה פירוש המילה צורה. עוד יותר הוא לא מבין, משפט נוסף הוא לא מבין, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד. אז הקורא המצוי לא מבין בכלל מה זה המשפט הזה. אבל עכשיו יש סיכוי שבקריאה שנייה מתחיל לעלות בקרבו איזה ספק. אולי מתכוון המשורר, הכותב פה את המשפט הזה, אולי הוא מתכוון להסביר לנו. שהוא אומר, התורה היא צורת האדם, הוא אומר, התורה שהיא צורת האדם, אז הוא מגדיר, הוא אומר, התורה היא צורת האדם. טוב, רק אני לא יודע כל כך מה זה צורת אדם, שהתורה היא הצורה שלו. התורה, הכוונה התורה, שזה הפיגורה הפיזית שלו, עושה רושם שזה לא. אז למה הוא מתכוון למילה צורה? ואם מבליחה מחשבה לפתע, אולי, צורת האדם, זאת אומרת, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. וזה פירוש של המילה צורה. אבל אולי זה לא. אולי זה עוד רעיון. נכון? כי יש מקום להתלבט. כי אני לא לגמרי מבין את המילה צורה. לא לגמרי בטוח מה זה המילים האלה שבאות אחר כך. אז אם יש לך מצב כזה, ומצבים כאלה לקוראים בלתי מיומנים בכתבי הרב קוק, הם רבים. והאמת היא, גם למיומנים. רק הם מחליטים מהר, זה הולך אצלם יותר מהר. ואלה שפחות מיומנים, הם עלולים להתקע מחוסר הביטחון העצמי. אז תדע לך כלל הוראת אצבע. אם אתה מסופק, לך על הכרעה שזה כן. זאת אומרת, אתה לא, אם ברור לך שזה לא, אז תמשיך. אז סמוך על זה שברור לך שלא. אבל אם זה לא ברור לך שזה לא, אז תניח שזה כן. אם יש סיכוי שזה כן, שהמשפט פשוט מסביר את הביטוי הקודם, אז תניח שזה כך, ואתה תצדק. כל פנים, אתה תצדק, בוא נגיד, ב-95% מהמקרים. כי זה סגנון הכתיבה של הרב קוק. הכלל הזה הוא נקרא, בין הלומדים, המקצועיים של כתבי הרב קוק, אז זה נקרא, הרב בא לפרש ולא בא לסתום. זאת אומרת, הוא לא... זה נכון שהרבה קוראים אותו מתבלבלים, אבל הוא לא כתב את זה בשביל לבלבל את הקורא. אין לו עניין בבלבול הקורא. ההפך, הוא נורא רוצה לגרום לך להבין. על כן, הוא בכלל, הוא כותב, הוא אומר משפט, ואחר כך אומר עוד משפט, וסביר שבמשפט הבא הוא מסביר לך את המשפט הראשון, ואומר ביטוי, ובא ביטוי אחריו, וסביר שבביטוי אחר כך הוא מסביר לך את הביטוי שאמר לפני כן. כי הרב מאוד מודע לבעיה הזאת שהוא נמצא בגבהים נוראים, והוא מאוד מאוד מעוניין לרדת אלינו. ולהצליח ליצור קומוניקציה עם צורת החשיבה הפופולרית, עם המציאות של הציבור הרחב, ולהצליח להפגיש אותו עם צורות החשיבה הפנימיות שלו. על כן, זה סגנון הכתיבה שלו. במקרה שלנו, אני פשוט מנצל הזדמנות ומלמד אתכם כלל סתמי לפינוח כתבי הרב. ולעינינו פה, זה בוודאות כך. צורת האדם, זו המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. המילה מצד אחד, גם היא, הקורא הבלתי ממיומן, אז היא חושבת, עלול לקרוא את זה, המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם מצד אחד. לא, אבל הוא מתכוון, מצד אחד היא עושה את האדם לאדם, אבל מצד שני היא גם עושה את העולם לעולם. המצד אחד הולך על ההמשך. אז באמת ההגדרה של המושג צורת האדם, זה המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. רק עכשיו צריך לחשוב, עכשיו כבר אין ברירה, מפה הרב כבר לא מסביר, ופה כדי לפענח את מה שהוא אמר, מוכרחים לקחת את המשפט ופשוט לחשוב עליו, לנסות להוציא ממנו מקסימום של מה שאנחנו מבינים, ובתקווה שלא נזייף זיוף גדול מדי. ואני אנסה להגיד לכם את מה שאני מבין פה. קודם כל, אגיד לכם מילה נוספת ביחס למושג צורה. צורה, שהרב משתמש בה, שהוא באמת מגדיר מה זה צורה. המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם, או הצורה, המחשבה העליונה עושה את העולם לעולם, או צורה, זה המחשבה העליונה עושה את הדבר לדבר. כי זו הגדרת המושג צורה. צורה זה ביטוי, זה מילה פילוסופית מהפילוסופיה העתיקה של ימי הביניים, בימי הראשונים כבר השתמשו במושג הזה. זה ההפך של, מי מכיר מי יודע מה המילה הפוכה למילה צורה? מישהו? חומר, נכון. יש צורה וחומר. לכל דבר יש צורה וחומר. כשהרמב"ם מזכיר את הפילוסופיה של אריסטו, אני חושב שיש שלושה דברים. חומר, היעדר וצורה. כי כדי שיחול בחומר צורה, צריך להיעדר ממנו קודם כל הצורה הקודמת, ואז הוא לובש את הצורה החדשה. אבל הננו עכשיו צורה וחומר. כשהצורה זה, כן, אם משתמשים בה לפעמים במשמעות גיאומטרית, צורות גיאומטריות. יש צורה משולשת, יש צורה של הבית, והצורה של השולחן הזה, אני יודע, היא מרובעת, ופה היא, לא יודע איך קוראים לה, היא מחומשת, משושלת, לא יודע. על כל פנים, אז זה צורה גיאומטרית. אבל הצורה במשמעות פילוסופית של המילה, אני אגיד לכם בצורה גסה ושוברת לכיוון הנכון. החליפו את המילה צורה במילה נפש. ואם תעשו את זה, אז אתם באזור המטרות חזק. כי הצורה זה כוח החיים של כל דבר שעושה אותו לא. כשהנחת יסוד שיש איזה כוח נפשי, כוח עיוני, או עכשיו אני אדבר בצורה מקצועית ומדויקת, רק אולי תהיה פחות ברורה לכם, אבל באמת פירוש המילה צורה זה האידאה. האידאה, הנה, זה המילה של הרב. מה זה אידאה? אידאה זה המחשבה העליונה העושה את האדם לאדם. מחשבה העליונה זה האידאה, הכוח הרעיוני שנמצא בתשתית זרם החיים. זה לא אידאה של אידאה, my idea, הרעיון שבמוח שלי, והמחשבה העליונה עושה את האדם לאדם. אין הכוונה המחשבה שבמוח של הבן אדם, אלא כוח החיים המתגלה באדם בסיכומו של דבר, הוא מתגלה באופי מסודר מיוחד. יוצר לו כן אפילו את הפיגורה הפיזית, אבל האדם באמת הוא אדם במלוא המשמעות, לא בגלל שגבייתו היא מעוצבת בצורה פיזית כזאת בראשון שנה, אלא בגלל שיש לו אופי. יש לו כוח חיים אופייני. וכוח החיים האופייני זה מה שנקרא צורה או אידאה. הצורה, הרעיון שבאופי החיים, שבחיים שנותן להם את אופיים, אופיים צורתם. המחשבה העליונה העושה את האדם לאדם. אופי החיים העושה את האדם לאדם. מה עושה את האדם לאדם? שיש לו שיניים? נו, גם אתם יודעים, יש שיניים. שיש לו רגליים? אתם יודעים, אני לא אמשיך לשאול את השאלות האלה. מה עושה את האדם לאדם? לא שאין לו זנב, ולא שאין לו קרניים, כי יש עוד כאלה, והם לא אדם. מה שעושה את האדם לאדם, בוא נגיד גס ומהיר, דעה ודיבור. נכון? ויפח ואפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. שנתווסף פה דעה ודיבור. ככה רש"י אומר. אין יצור, אין בריאה מדברת להוציא האדם. יש תוכי, אבל אנחנו מניחים שלתוכי אין דעה. אבל במקום שהדיבור הוא דיבור שמבטא דעה, דעה זה רעיון, רצון, מחשבה. דעה ודיבור, מחשבה רעיונית, רצונית, עניינית, יש לו איזה עניין, יש לו איזה רצון, יש לו איזה מחשבה, שמלוכדים לדבר אחד, והנה זה יכול להתבטא בדיבור. זה דבר חד פעמי ביצירה, אין לזה אנלוגיה, אין לזה מקבילה, וזה המייחד את האדם. האופי החי, המתגלה ברוח החיים של האדם, ברוח הדיבורי, בנשמת החיים שהופכת את האדם לנפש חיה, לרוח ממללה שמתווסף פה דעה ודיבור, כמו שאומר רש"י ואונקלוס על הפסוקים שם, זה באמת המחשבה העליונה העושה את האדם לאדם. הצורה, אופייניות של החיים, זרם חי שמתגלה באופי ייחודי שמתבטא, הוא יכול לרקם את כל הממדים של האדם, כולל ציפורניים והשיניים והשערות שלו, אבל מכל מקום הנקודה מאפיינת אותו היא במה שהמערכת תתגבש עד כדי גילומה הענייני, המהותי, האידי, המחשבתי, העליון, הצורי העליון, ותתגלה מהות האדם. והרב אומר, התורה זו מהות האדם. עכשיו כדאי לנו לרשום את זה לפנינו, כי איך נגיד, הגננות לא לימדו אותנו את זה. ורוב בני אדם, מה שהם יודעים, את זקנה וסיבה, זה מה שהגננות לימדו אותם. כתוצאה מזה הם לא יודעים הרבה. והבעיה החמורה שהם לא יודעים שהם לא יודעים. כי נדמה להם שזה בסדר, במיוחד כי כולם מסתכלים אחד על השני, וכולם חושבים באותה צורה, נמצאים בחברה טובה, אז סימן שאנחנו בסדר. וכשנכנסים בית המדרש של הרב קוק, אחד מהבשורות הקשות שהולכות ומתבררות יותר ויותר למי שעושה עבודה רצינית, שמתברר שזה לא בסדר. שמה שנוהגים לחשוב זה לא בסדר. מה שכולם חושבים זה לא מספיק טוב. וצריך לחשוב יותר נכון, יותר מדויק, כדי להגיע למה שלא מה שכולם חושבים, אלא למה שהתורה חושבת. וזה על פי רוב לא אותו דבר. המילים דומות, המשמעויות שונות. זה אחד התודעות שמתבררות כשלומדים את תורת הרב קוק. על ידי תורת הרב קוק אז אפשר ללמוד את כל התורה כולה, כי מבינים אותה יותר עמוק, אז לומדים את כל התורה, אז מבינים שזה לא איך שאנשים נוהגים לחשוב. ולמרות שכולם מרגישים טוב אחד עם השני. אבל זה לא הולך בבית המדרש. שם מתחילים להרגיש לא טוב. אחד עם השני, זאת אומרת, עם זה, עם זה שכולם, עם מה שנוהגים לחשוב. ומתי שמתחילים להרגיש לא טוב עם זה, זה דווקא סימן טוב. זה סימן שאתה מתחיל להתקדם. ופה דוגמה ראשונה, מפגש ראשון, תורה. שאל כל ילד, שאל כל מבוגר, מה זה תורה? אז היא משך לך בכתפיים, אתה לא יודע. אז כדאי שנתרגל להגיד, כן, אני לא יודע. על השאלות הכי טריוויאליות, כדאי להגיד, אני לא יודע. כי מי יתקע לידך שמה שאתה מסביר לי זה נכון. אבל הבה נראה איך הרב קוק מגדיר את זה. ואם אנחנו רוצים לקלוט מה שהרב קוק אומר, אנחנו צריכים הערכות נפשית. כי אם אנחנו רגילים ככה, מה הוא כבר יכול להגיד? בטח הוא יגיד את מה שכולם אומרים. לא? אז התשובה היא לא. ועל כן צריך איזה ריסט פנימי כדי להצליח לקלוט מה שהוא אומר. כי אם אתה רק מחכה שתשמע את מה שאתה יודע, אז אתה נמצא בחברה טובה. רוב בני אדם הם כאלה כשמקשיבים, הם תמיד רוצים לשמוע את מה שהם תמיד ידעו, אבל זה לא תכונה של ענווה, זה תכונה של גאווה, ואם אדם רוצה ללמוד תורה, כדאי לו להשתחרר מזה. ולא להשתדל לשמוע את מה שאני יודע, אלא לנסות לקלוט דברים שאני לא יודע. ואם הוא ערוך לזה נפשית, יש סיכוי שהוא באמת יעשה את זה. ואז הוא יתקדם. כי אם סך הכל הוא יצא נורא מאושר מהשיעור, כאמר, וואלה, בדיוק מה שאמרת, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ממש יוציא לי את המילים מהפה. אז זה יצר הרע ידוע נורא, שכשאתה שמח מזה, אז אל תשמח על זה, כי יש כל מיני שמחות כאלה, שהן לפעמים לא כל כך טובות. לא שבטוח שכל מה שמלמדים, אז זה בליינד טאפ, אני לא יודע, אבל אם באמת אתה שומע את הדברים שאתה יודע, אז בשביל מה אתה יושב פה? לך, אתה כבר יודע את הכל. אלא באמת, כשאתה בא לשמוע, אתה בא לשמוע דברים שאני לא יודע. אז תהיה ער לכך, כשדברים נאמרים לא כמו שנוהגים להגיד, אז תקלוט שזה נאמר לא כמו שנוהגים להגיד. ותקלוט איך שזה נאמר. תורה, אני חוזר לענייננו. תורה, יש שאומרים, יש שחושבים, מה אני חושב שהגננות יטמיעו בנו יפה. בעקבותיהם הרבנים, הבינוניים, תורה זה אינפורמציה שהתקבלה על ידי משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, ומכאן ואילך מונחלת מדור לדור. ואנחנו אמורים לשמר את האינפורמציה הזאת ולהתנהג על פיה, לחשוב על פיה, להרגיש על פיה, לדבר על פיה, להתנהג על פיה. אנו, בנינו, משפחותינו, קהילותינו, עם ישראל כולה, ואולי כל האנושיות כולה. כשאנחנו נשמר את האינפורמציה האלוהית הזאת שנמסרה למשה בהר סיני, אז נעשה את התורה. דומני שעל ההסברה היפה הזאת שנתתי, יחתמו כל הגננות. ואף אחד לא תגיד שמה שאמרתי זה לא נכון. אני חושב שגם רוב הרבנים יחתמו על זה. ואגיד לכם, גם אני אחתום על זה. כי זה לא לא לגיטימי לחשוב ככה. רק זה לא לגיטימי לחשוב שהרב אומר את זה פה. כי פה אומר רעיון אחר. האם הוא מתכוון להגיד שהרעיון שעכשיו אמרתי הוא לא נכון? הרי אני אמסור לכם את דעתי האישית, לא. הרעיון שאמרתי הוא נכון. ומכל מקום, הרעיון שיהיה כתוב פה הוא אחר. הוא בא להגיד תוכן נוסף, עמוק יותר, שורשי יותר, מבוגר יותר, חשוב יותר, שבאמת חז"ל, וחכמי ישראל, כשהם מתעסקים במושג של שמות תורה, בראש ובראשונה הם מתכוונים לא. אז כדאי שנכיר את זה. והוא אומר, התורה היא צורת האדם. צורת האדם, הסברנו לפני כמה דקות, מה זה צורת האדם? צורת האדם, זאת אומרת, כוח החיים האופייני, האידאה המכוננת, בלשון הרב זה המחשבה העליונה עושה את האדם לאדם, הנקודה המהותית, הנקודה החוכמתית, הנקודה המחשבתית, הנקודה האידאית, הצורה הרעיונית, שאופי החיים האנושי הולך ומגלם, במקום שאופי החיים הוא אנושי. הערה, כדי שתבינו טוב, לא בטוח שכל איך שבן אדם מתנהג, אז זה אופי חיים אנושי. כי אתם יודעים, לפעמים אנחנו אומרים, בן אדם הזה הוא פשוט בהמה. ואל תחשבו שזה רק ביטוי מכוער של הרחוב שלנו, כי זה מה שאומר החכם מכל אדם, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. אז יש מצב שבן אדם הוא כמו, או, פיזית אז הוא בן אדם, אבל מנטלית הוא כסוס כפרד. אז זה לא בטוח שכל התנהגות זה התנהגות אנושית. אבל והיה וההתנהגות, ההתנהלות של האדם היא תהיה אנושית, כי אז זה תורה. הוא מבטא בזאת את צורתו, שהיא התורה. עכשיו, עוד הערה, שיש בדבריי, בהרצאת דברים שלי פה, כדי להטעות אתכם. כי כשהרב אומר פה אדם, אז אני לא חושב שהוא מתכוון כל כך לאיך שאני משתמש במילה אדם. כי סגנון הדיבור שלי גורם לכם לחשוב שפירוש של מילה אדם, אני אדם, אתה אדם, הוא אדם. כל אחד פה אדם, יש פה הרבה אדם. זאת אומרת, כל a person, מה שנקרא. מה זה אדם? A person. לא, אבל האדם שהרב מדבר פה לא מתכוון לא a person, אבל הוא מתכוון לא a person. זאת אומרת, הוא מתכוון אדם, זאת אומרת, the mankind. לא האדם הקונקרטי בדווקא, אלא האדמיות. התורה היא צורת האדם, היא צורת האדם הראשון. כשאדם הראשון, אינני מתכוון דווקא לתופעה ההיסטורית הזאת, ששמע אדם הראשון, אלא בהנחה שאדם הראשון זה לא רק תופעה היסטורית, אם בכלל הייתה תופעה היסטורית של אדם הראשון, אבל אדם הראשון זה ראשוניות האדם. האדמיות, היא נקראת האדם הראשון בתורה העמוקה, למעמיקים בתורה. כשהם מדברים על מושג אדם הראשון, מתכוונים לאידאה של האדם, לאדמיות. האדם ראשון, בלשון חז"ל, אז הוא כולל את כל בני האדם, כל בני האדם שיהיו אי פעם, היו אוהבים ויהיו, הם כולם מפרטים של האדם הראשון. וזה האדם הסתמי, זה האדם הכללי, זה הרעיון השלם ביותר של האדם בהתגלמותו במציאות. שכל האדמיות הולכת ומגלמת אותו. והתורה היא צורת האדם הזה. זו הגדרת המושג תורה. תורה, אופי החיים של the mankind, של האנושות. של האדם. זו הגדרת המושג תורה. תגידו, וואו, הרב קוק, מי אומר כמוך? תשובה, כולם, אתם, בעוד דקות לא רבות, למשל תגידו, מה זה התורה? אתם עומדים להגיד, כי הם דברי תורתך ומצוותיך הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. אז אמנם אומרים את זה יהודים כמו שיהודים נוהגים להגיד כל הדברים, אבל הפעם אנחנו נמצאים פה ועושים סטופ לכל איך שאומרים ובטח איך שחושבים. אז הפעם אנחנו עושים סטופ ולא נותנים לפה שלנו להיות יותר חכם מאשר השכל שלנו. הביטוי של חיינו ואורך ימינו, מה זאת אומרת הם חיינו ואורך ימינו? א', מי זה הנו הזה? החיים שלי אישית, החיים שלך, החיים שלו. אז התשובה היא כן ולא, כי חיי נו ואורך ימינו זה של עמו ישראל, של עם ישראל. והביטוי חיינו ואורך ימינו, זה לא הכוונה שיש לנו אורך ימים עד 100, זאת אומרת 70, 80, עד 120. והתורה היא החיים שלנו, ואורך הימים שלנו עד 120. אלא הכוונה. אלא הכוונה שהתורה, דברי תורתך ומצוותיך, הם חיינו ואורך ימינו, הם זרם החיים של נצח ישראל. אורך החיים של עם ישראל זה נצח. כן, נצח ישראל, לא ישקר. כי עם ישראל, הפרטים הם מתים, אבל עם ישראל חי. ועם ישראל חי, בחיו יחיה עד בלי די, כי זה כתוב בנבואה, וזה גם עולה מההיגיון הפשוט, של מי שפשוט מכיר את המציאות. כי אם 4,000 השנים האחרונות לא הצליחו להכחיד את התופעה הזאת ששמה עם ישראל, סביר ש4,000 השנים הבאות גם להצליחו. כי כל כך הרבה מאמצים נעשו לפתור את הבעיה הזאת, זאת אומרת, לגמור את התופעה הזאת ששמה עם ישראל. איך אמרנו לפני למעלה מ-50 יום, מ-60 יום, כקרוב לחודשיים, אז אמרנו... אמרנו שבכל דור ודור קמים עלינו חלותינו, וזה עובדה בדיוק כמו שאנחנו נוגעים לשיר אותה. ואנחנו פה. זה עולה מתופעת החיים הזאת, עולה התופעה שנקראת נצח ישראל. זה מה שנקרא אורך ימים. אורך הימים שלנו, זה בלשון חז"ל, זה מה שנקרא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי החיים של כולם, של בני אדם פרטיים, גם שלי ושלך, זה לא עולם הבא, זה עולם הזה. זה 70, 80 עד 120. זה לא הרבה זמן. זה כל אחד יחסי, אבל לא הרבה זמן. אבל עולם הבא זה עולם שתמיד הולך ובא. זה עולם הנצח. בלשון חז"ל הוא נקרא עולם שכולו ארוך. העולם הזה הוא קצר. 70, 80. רובם עמל ואבן, גז, חיש, נעופה. זה עומד להיגמר מהר. זאת אומרת, כשזה מגיע הסוף, פתאום יסבר זה היה מהר מדי. אבל יש עולם שכולו ארוך. העולם הבא הוא כולו ארוך. וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא מצידם הפרטי. זה לא בטוח שיש להם חלק לעולם הבא. יש שכן ושלא. אבל כל ישראל, מצד עם ישראל, עם ישראל החי, זה בעצמו העולם הבא. זה בעצמו אורך הימים. חיינו ואורך ימינו זה נצח ישראל, זרם החיים של נצח ישראל. זו הגדרת המושג תורה. כי תורתך ומצוותך הם חיינו ואורך ימינו. זרם החיים הזה הוא לא רק זרם חיים מנהר חיים כזה, הוא גם יוצר תרבות, הוא יוצר הגות, הוא יוצר מסורת עיונית, הדרכתית, מוסרית, אסתטית, ערכית, ליחיד, למשפחה, לחברה, לאומה, לאנושות, ונוצרת מסורת של דורי דורות, של התרבות הזאת, שהיא לעולם תשקיף של זרם החיים הזה. ובתשקיף הזה יש מימד הגותי, ובו נהגה יומם ולילה. אז התורה זה זרם החיים של נצח ישראל, חיינו ואורך ימינו, שבו נהגה יומם ולילה. איך אומרים את המילים האלה בצורה אחרת? אותו רעיון בצורה אחרת? התורה היא צורת האדם. כי אתם, אומרים חז"ל, כמה מקומות בגמרא, קוראים אדם. ואין אומת העולם קוראים אדם. לא מתכוונים חז"ל לומר בזה שאומות העולם הם לא בני אדם. אלא הם מתכוונים להגיד שהם לא בני אדם. כלומר, הם ודאי אנושיים, הם ודאי בני אדם, אבל האדמיות במלוא משמעותה, האידאה, בואו נממש רווחים, וכבר אני נגן לכם את כל הקונצרט עם כל האלמנטים שלו. האידאה המכוננת את צורת האדם, קרי התורה, שהיא גם צורת העולם, היא ה... מגמה שעומדת לחתום אחרי שתחתום את צורת האדם, היא תתגלה כמגמה הראשית של העולם כולו, של ההוויה כולה. האידאה הזאת היא באמת חיינו ואורך ימינו, היא יוצאת אל הפועל במלוא העוצמה האדמית בנצח ישראל. כי כל האומות אין בהם את חותם האדם, שעניינו הידמות לעליון, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים, אלוקים זה לא מילה זולה, זה מילה שצריך להעריך בה הרבה יותר ממה שאני מתכוון לעשות עכשיו, אבל עכשיו אני רק אגיד לכם שאלוקים מינימום זה נצח. כי מה שפחות מנצח, ממקור חיי הנצח, זה בטח לא אלוהים. וחיינו ואורך ימינו זה החיים האלוקיים שבנו. זה הצד האדמי שבנו. כי האדם הוא נקרא אדם על שם שהוא נדמה לעליון, נדמה לעליון. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ברא את העולם, ברא את האדם, יצר את האדם. האדם הוא חתום בצלם אלוקים בחותם הנצח. איפה מתגלה נצח באדם? תשובה, הוא מתגלה בזה שכל בן אדם אוהבים לדבר על הנצח. אוהבים לדבר על אלוהים, אוהבים לדבר על קדושה, מדברים על העולם הבא, על זה כולם, בכל מקום בעולם מדברים. יש מקום אחד שלא רק מדברים, אלא גם מדברים. זאת אומרת, לא רק מדברים במילים, אלא אומרים את זה בעומר החיים. עומר החיים ההיסטורי של המסגרת ההווייתית של האומה הזאת, זה מבטא נצח. זה מבטא אלוהים. באין עומר ואין דברים, עצם המציאות הזאת מבטאת אלוהים. אין דבר כזה במציאות. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. זאת כוונת חז"ל בביטוי הזה. סיכום לענייננו. התורה היא חיינו ואורך ימינו, שבהם נהגה יומם ולילה. היא אופי החיים שמגלם את זרם החיים של עם ישראל בצורתו הייחודית, ועושה את האדם לאדם, את האדמיות לאדם. האדמיות במלוא צורתה היא הכוח האנושי שמתגלה בעם ישראל, בעומר חייו, בכללות דורותיו, שמוציא מן הכוח אל הפועל את האיכות האנושית בצורה היותר פנומנלית, מגלם בה את הממד הנצחי, האלוהי, האדמי במלוא שיעור קומתו. התורה היא צורתו, כלומר חייו ואורך ימיו, שנותנת את התוכן התרבותי, כוללת ויוצרת את התוכן התרבותי שבה נהגה יומם ולילה. התורה היא צורת האדם, ועל ידי שתחתום את צורתה באדם, תחתם באדם ויתגלה בעם ישראל, ילך ויתברר שהתוכן ההגותי שמתקבל במסורת רוב הדורות האומה, הוא לא רק מין מוסכמות חברתיות כאלה, אלא זה שהתקבל במסורת דורות האומה, סימן שזה מתאים לאיזה תכונת יסוד של נשמת החיים של האומה הזאת בכללות דורותיה. ובאחרית הימים, אז תכונת החיים העצמית תתבטא בתודעת החיים והתנהלות החיים והרגשת החיים של האומה כולה על כל פרטיה, עד שלא יצטרכו ללמוד. כי הכל יבוא בצורה של תחושה אינסטינקטיבית כמו החיים עצמם. ואז יתקיים שתיכתב התורה על לוח ליבו של האדם. וכמו שירמיהו אומר, ונתתי תורתי בגרבם ועל ליבם איך תובנה. או כמו שהמשלה אומר, כותבם על לוח ליבך, ענדם על גרגרותיך. חקוקה על לוח ליבם, זה כבר ביטוי גרוע, ביטוי רע, אבל להפך מזה זה צריך להיות בתורה, כי התורה באמת היא חיינו ואורך ימינו, היא באמת האידאה המכוננת אותנו, היא הצורה שלנו כאדם, היא המחשבה העליונה עושה אותנו למה שאנחנו באמת, לא רק בגילום היומיומי, אלא באידיאל של כל מערכת החיים של עם ישראל שצריכה להתגלות במסכת כל הדורות כולם, וזה בסיכומו של דבר מה שיקרה, זוהי התורה. אבל התורה היא לא רק משמעותית למסגרת הזאת שנקראת חיי עם ישראל. לא, חיי עם ישראל, לפי מה שאנחנו מדברים פה, זה הפנומן המרכזי של תופעת היש, של תופעת היצירה, הבריאה, ההוויה כולה. וממילא, כשתחתום התורה את צורתה באדם, אתם קוראים אדם, בזאת היא תחתום את צורתה בעולם. על כן, אל תיפול מהכיסא, אם סדר הופעת התורה הוא קורלטיבי, מקביל, מהדהד, את סדר הופעת העולם. כי זה אותו פרינציפ. נשמת העולם, האידאה המכוננת העולם, צורת העולם, המחשבה העליונה, המחשבה האלוהית, העושה את העולם לעולם, על ידי שעושה את האדם לאדם, והישות המרכזית הזאת של העולם, שזה האדם, היא זאת שמתגלמת שם, מופיעה שם, ניתנת שם במתן תורה לישראל. טוב, זמננו תם, והרעיון הזה הוא רק תחילת הפסקה, ולא נורא, ניתן לכם להתאושש לחדשים, לזקנים, הם לא כל כך נדמים מהדברים, אלה שהדברים, הסגנון הזה מן הסתם חדש לכם, קשה לכם, יש לכם שבוע לישון עליו. אז בעזרת השם בפעם הבאה נחזור על הדברים ונתקדם קצת.